טוב, אז ראו, זהרתם, לפניכם שיחה יפהפייה. אנחנו, אני והאורח של עידן בורנשטיין, מתחילים עם ההגדרה של האיקו. הגדרה שהיא גם ניסיון להוריד את האיקו מראש ההר הקדוש שעליו הנחנו אותו במערב. משם אנחנו עוברים אל האיקו החופשי, שמנסה להשתחרר, כמו שדן אומר, מכל החוקים והמגבלות של האיקו המסורתי, וכאלה יש מאות, ועדיין להישאר האיקו. ועוד יותר מזה, להיות בעולם. אבל לא רק כזוג עיניים מתבוננות כמו באיקו המסורתי. להיות בעולם כאדם עם אישיות מסוימת, עם תאוות, אהבות וסנאות. לא רק להביט על השפרירית מהצד, אלא לסחוב אותה איתך בכובע. אז בזכות השיחה הזאת ובזכות האתר של דן, שנקרא סנטוקיזם, אני חושב שקצת התפרקתי מחרדת הקודש ותחושת היראה שאליה ניגשתי לספרות הקלאסית. לספרות שנחשבת לקלאסית. ואם יורשה לי דימוי, אז אני אגיד שהשירה של סנטוקה, שהיא מרכז השיחה שלנו, היא כמו שפריץ של מים קרים על הפנים בבוקר, כשאתה עומד ישנוני מול כל ההרגלים ומכל החיים. אוי לי, אני חושב שנפלתי לתוך יראת הקודש והקלישאות. טוב, אז אני אמליץ לכם על האתר של דן, וגם, אנחנו לא מזכירים את זה בשיחה, אז אני מנצל את ההזדמנות כאן. לפני שנה בערך יצא לאור ספר תרגומים משירת האיקו של סנטוקה, לא של דן, אלא של פרופסור יעקב רז. אני מאוד ממליץ על הספר הזה, הוא מכיל הקדמה יפה והרבה קונטקסט, קטעי יומן וכולי, כי בניגוד לאיך שאנחנו רגילים לצרוך האיקו בישראל ובמערב, וזה משהו שדן סיפר לי שהיה מרתק עבורי, מחברי האיקו הוסיפו לא פעם קטעי פרוזה, מיומנים בין היתר, כדי לספר קודם כל על השיר ועל הכתיבה שלו. וזה גם לא שסנטוקה עצמו קיבל איזו השראה אלוהית. הוא מספר ביומנים שוב ושוב איך הוא עובד לשפר ולשפצר את השירים שלו. קול מאוד אנושי בקיצור. אז הנה קיבלתם המלצות כבר לפני פתיחת הפרק, ואני אוסיף שבכללי כדאי לעקוב אחרי דן בורנשטיין ופועלו. הוא חיבר שני רומנים וגם הוציא ספר תרגומי שירה שאנחנו מדברים עליו בפרק, לא של סנטוקה, אבל אני כבר אשאיר לכם לשמוע בפרק כי זה מרתק. אז פרק 24 בספריית בבל עם האורח שלי דן בורנשטיין על סנטוקה ושירת האיקו החופשי ועוד כמה דברים. אני רוצה לפתוח הפעם עם הקדמה שלא אני חיברתי, אלא האורח שלי, שתכף נציג אותו. ההקדמה היא מתוך האתר שלו, שנקרא סנטוקיזם, וכולו מוקדש לתרגום שיריו של אחד סנטוקה, וככה כותב דן בורנשטיין, שתכף אציג גם אותו, על סנטוקה. סנטוקה הוא שם העת של שואיצי טנדה, שחי בין 1882 ל-1940, הוא היה משורר, מתרגם, נווד, נזיר זן במשרה חלקית וחובב אלכוהול. הפירוש המילולי של סנטוקה הוא שריפה בראש ההר, אבל המשמעות שלו יכולה גם להיות אש מסרפת הגופות. במקרה הזה המשורר כנראה התכוון למשמעות השנייה. בתחילת דרכו סנטוקה כתב שירי האיקו מיינסטרימים, עם המבנה הרגיל והמוכר לנו של 5-7-5 עברות, מילת עונה וכולי. אבל בהמשך הוא הצטרף לזרם חדש, האיקו במקצב חופשי, והתחיל לכתוב שירים שלא מצייתים לכללים המוכרים של האיקו. סנטוקה שאף לשחרר את האיקו מצורות ומוסכמות כדי להגיע למהות, בדיוק כמו שהוא עשה עם החיים שלו עצמו. וזה אני אומר, נקודה מעניינת שאני אשמח שנדבר עליה. היום הוא הדמות המזוהה ביותר עם האיקו החופשי, ואחד המשוררים המוכרים והאהובים ביפן. אז זה מה שכתב האורח שלי היום, דן בורנשטיין. היי דן.
שלום.
אז דן הוא סופר, מתרגם ויוצר חזותי. ממש לאחרונה יצא ספר תרגומים שלו, אבל לא של סנטוקה, אלא מבחר שירים את משורר יפני אחר בשם אקירה צורו. איש שירת ה... אתה יכול להגיד את זה?
אנריו. הוא הייקו סטירי כזה, אפשר לקרוא לזה.
כן, כן, ובאמת יש איזה מאמר נורא יפה שלך וקצר בגרנטה, נכון? מגזין גרנטה?
גרנטה, כן.
גרנטה. יהיה לי קשה קצת עם שמות היום, אני כבר מבין. אז נשאל אותך גם על זה היום, וגם נדבר על שני רומנים דיסטופיים סאטיריים שחיברת, זה נורא מעניין בתור מישהו מחבר גם איזה רומן דיסטופי כזה, כי כמו שסיפרת לי בטלפון, יש להם קשר למה שאנחנו מדברים עליו. אבל קודם כל, ואולי כדי להיכנס לתוך הנושא שלנו, העיקרי שלנו היום, נגיד שזו השירה של סנטוקה, ומי היה האיש המיוחד הזה, כי הוא באמת פשוט טיפוס, כל מה שקראתי עליו, אין דרך לתאר את זה אחרת. כשדיברנו בטלפון לפני, אמרת לי משהו מאוד מעניין, שאנחנו במערב ובישראל רגילים לחשוב על היקום בצורה מאוד מסוימת. אז אני רוצה לספר לך, זה כשאני למדתי בתיכון, אחת המורות בשיעור אנגלית, אני זוכר, נתנה לנו משימה, היא לימדה על היקום ונתנה לנו משימה לכתוב, וההוראות היו להתבודד בחדר, לחכות לאיזה רגע של השראה, ואז לחבר מיד וברצף משהו מהלב. עכשיו זה נראה לי, זו יראת כבוד שהיפנים עצמם, לפחות מה שהבנתי מהשיחה איתך, לא בהכרח חולקים איזה הרגשה של קדושה כזאת, אצלם זה פחות אקזוטי. אני צודק בזה?
כן, אני חושב שבכלל, בכלל היפנים הם מאוד שונים מאיתנו במובן הזה של, אין כל כך חלוקה בין הקדוש ללא קדוש, אתה יודע, כמו שיש במערב בכלל זה דבר שהוא מאוד מפריד לדעתי את המערב מכל שאר העולם, שזה לא רק המערב והמזרח, אלא יש איזושהי מחשבה במערב שיש דבר כזה דת, ויש דבר כזה חילוניות, ויש ביניהם איזו הפרדה נורא חמורה כזאת, ואתה חייב, אתה או נכנס לשם עד הסוף, או שאתה לא נכנס לשם בכלל, או שאני לא יודע מה, ואצלם זה לא ככה. עכשיו גם האיקו הוא חלק מהעניין הזה בעיניי ש... הם לא, הם ממש לא רואים, לא מתייחסים לשירה כמו שאנחנו מתייחסים אליה, כמו שציינת. מה שהם עושים זה, הם פשוט, אתה יודע, זה כזה נכנס לתוך החיים, אתה כותב את זה, בא לך פתאום באיזה רגע לכתוב את זה, אתה כותב את זה, נגיד גם הצורה שמגישים את זה, כמו שאמרתי לך, אתה יודע, אצלנו זה כזה מין שורות כאלה, אתה יודע, אתה שם שיר אחד על עמוד, וכל העמוד מלא ומשהו לבן כזה, ומפחיד, ואתה יודע, זה נראה כמו מוזיאון, ואצלם זה... איך נראה כתב עת לשירה? יש לך פשוט עמודים על עמודים על עמודים עם שירים, אתה יודע, כל העמודים מלאים בהייקו אחד אחרי השני במאות כאלה, ואתה כזה קורא את זה ברפרוף, אתה יודע, נעצר על משהו שמעניין אותך, ממשיך, זה נראה לגמרי אחרת ממה שאנחנו חושבים, וגם, אני חושב שגם צורת החיבור של זה היא כזאת, כלומר, נגיד הרבה פחות בעבר היה מקובל נגיד לעשות כאלה מפגשים, אתה יודע שיושבים הרבה משוררים ביחד, וכל אחד זורק איזה הייקו כזה, והוא מושפע מהשני, או שיש איזה נושא, ואתה, לא יודע, זה כזה, זה מאוד מאוד לא רשמי כל הסיפור. אצלנו אנחנו פשוט הפכנו, זה לא ישראלי, כן? זה משהו מערבי לדעתי, שהשירה הפכה למשהו מאוד 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 רשמי, וכזה מלא ביראת קודש נשגבת כזה, ואצלם פשוט אין יראת קודש לשום דבר. כלומר, אז בגלל זה זה כזה, אתה יודע, הכל חלק מהחיים, הכל אותו דבר, הכל, שנייה אחת אתה איזה קדוש כזה, ושנייה אחת אתה סתם מישהו, אין הפרדה. אז זה אני חושב אני חושב שגם צורת החיבור היא באמת לא, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על אתה יודע, עשו מהם כמו איזה מותג כזה, הזן היפני וכל הסיפור הזה, אני חושב שהזן הוא לא זן, ושום דבר הוא לא כמו שאומרים שהוא, וכאילו שום דבר הוא, הכל מאוד שונה, כלומר אין שם בכלל שום הפרדה בין כלום לכלום לדעת. למרות שהם כן לוקחים מאוד ברצינות את מה שהם עושים, אבל זה לא רצינות כמו שאנחנו חושבים. לא מחברים שירים באיזה מין, בצורה כזאת כמו להיכנס לחדר ולהתבודד שם.
כן.
לדעתי, אני לא יודע, אני לא מתיימר לדעת הכל עליהם בכלל, אבל...
לא, ברור, גם, אתה יודע, הכל התרשמויות, ויש כאלה ודאי שנכנסים לחדר ומתבודדים, לא מי שאנחנו מדברים עליו היום, ובאמת אני חושב שיש משהו שכבר נרמז באיך שאתה מציג אותו, במה שאני קראתי, איש נזיר זן במשרה חלקית, זאת אומרת, אנחנו תכף נדבר גם על החיים שלו עצמו, אבל כאילו... אתה חושב נזיר זן, זה גם כאילו, אם אני חושב על ההפרדה, אתה אומר במערב בין קדושה, אז גם כמובן ביהדות יש את החול והקודש, וההפרדה היא מאוד ברורה, יש ימים שהם רוב השבוע הוא חול, בסופה שהוא קודש, שבת וכולי, אז שם זה הרבה יותר חופשי, וזה גם נראה לי קצת יותר זן במובן הזה שהרגע חולף, ועכשיו אנחנו לא נתפסים על כל דבר ולא... יוצרים הפרדות נורא גדולות, יש את המשפט הזה, אם אתה רואה את הבודה באמצע הדרך, תהרוג אותו, כאילו זה לא צריך עכשיו, כן, לא כל דבר זה עירת קודש. אז לפני שנדבר על סנטוקה, שהוא נזיר זן וגם שיקור, ושני הדברים אצלו לאו דווקא עומדים בסתירה, אתה יכול לספר לנו קצת על ההיסטוריה של האיקו? כי אמרנו, הוא כותב האיקו חופשי, זאת אומרת, הוא משתחרר מהמגבלות שבמשך מאות שנים קיימות. וזה גם לא שיטה עתיקה כל כך.
זה לא מאוד 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 ישן, זה התפתח בהתחלה היה משהו שנקרא וואקה או טנקה, שזה כמו, זה מוסף על מספרי עברות, אצלם אין חרוזים. אצלם זה לא כמו אצלם שיש חרוזים, ובמשקל כזה, זה לא דומה לשירה שאנחנו מכירים כל כך, זה מוסף על כמו מספרי עברות, סוג של. כלומר, אז בהתחלה היה איזשהו מספר של עברות, לכם, אז זה היה 5-7-5-7-7 כזה, וזה נקרא טנקה, או היום זה נקרא טנקה, אז זה נקרא, המקור זה שירה מאוד עתיקה, זה נקרא וואקה, שירה יפנית, זה המשמעות. ואז בהמשך נוצר איזשהו מיסוג שלקחו רק את ההתחלה של זה, של ה-5-7-5, ועשו מזה שיר בפני עצמו. כלומר, ונוסף לזה איזשהו מילים שקשורות לעונה, יש לזה חוקים כאלה, זה צריך להיות משהו שאיכשהו מרמז על העונה, וזה בעיקר מדבר על הטבע, או האדם בתוך הטבע, וזה התפתח ככה מתוך השירים המקוריים שהיו יותר ארוכים. הם עד היום קיימים, כלומר, שני סוגי השירה קיימים עד היום. ואז זה התפתח ככה לאט לאט, ואז מי שהכי פיתח את זה בעצם לצורה שאנחנו מכירים היום, זה מישהו שנקרא בשו, שזה מאוד, איש מאוד ידוע, שהוא בעצם סוג של, כאילו, הביא את זה למה שאנחנו מכירים היום, ועשה מזה משהו ככה יותר מסתם קישוט כזה, אתה יודע, כי זה כנראה היה לזה נטייה באמת להיות קצת סתם כזה, להגיד כמה דברים יפים על הטבע וזה, כי זה באמת, כמו שאמרתי, לא התייחסו לזה בכלל כמו לזה משהו שאמור להביע, אתה יודע, את הסודות הקיום ודברים כאלה, זה בכלל לא הרעיון, זה פשוט היה משהו הכי ספונטני כזה, אתה יודע, שאתה כותב, אתה רואה איזה משהו ואתה כותב את זה, כלומר, איזה רגע כזה שחולה, אבל הוא עשה מזה באמת משהו יותר, הוא גם כן היה סוג של איש זן נווד כזה, לא יודע אם זה היה בדיוק זן רשמית, אבל הוא היה כזה מין גם סוג של כזה בן אדם. אחר כך זה עבר כל מיני גלגולים, התפתחויות, אבל אחרי זה היה מישהו שנקרא, הרבה יותר מאוחר, היה מישהו שנקרא מסאו קשיקי, שגם כן סוג של חידש את זה למה שאנחנו מכירים היום, כי זה גם כן עבר איזושהי תקופת התנוונות, תקופת התפתחות, כל מיני תקופות כאלה, הוא עשה מזה בעצם מה שאנחנו מכירים היום, וזה משהו יחסית מוקשה, כלומר, אתה יודע, חייבת להיות המילה הזאת שמקושרת לאיזושהי עונה, שזה אמור להיות מין רגע כזה, של חצי טבע כזה, חצי משהו ספונטני שלך בתוך הטבע, כל מיני דברים כאלה, וזה חייב להיות המבנה הזה, כלומר, של ה-5-7-5 הזה, ואיזושהי מילה טבע. ואז פשוט, אתה יודע, אתה יכול לחרוג מזה ממש קצת, כלומר, לפעמים אם אין לך ממש ברירה, אתה יכול לעשות מזה 5-7-6, יכול מקבלים את זה, לא יארגו אותך על זה, אבל זה צריך להיות ממש עם סיבה טובה. בכל אופן, זה סוג של התנוון, כלומר, כי יש גבול כמה שאתה, אתה יודע, זה לא התנוון בגלל המבנה, להפך, המבנה לדעתי, הקצר, זה מאוד קצר, אבל זה מאוד מותאם לשפה היפנית, כלומר, בעברית אם אתה תנסה לכתוב ככה, זה מאוד יקשה עליך. אפשר לעשות את זה, אבל זה מאוד יקשה עליך, כי בעברית המילים ארוכות, אבל אצלם זה מאוד מותאם. ה-5-7-5 הזה, אתה יכול לכתוב מיליון דברים בזה, כלומר, זה מאוד מותאם לשפה. אבל מה שקרה זה שלדעתי הסוג של אסתטיקה כזאת, אתה יודע, שאתה כזה כותב על איזה משהו שקרה כזה, ובטבע, ויש מין רגעים כאלה, באיזשהו שלב אני חושב שפשוט מה שקרה זה שזה קצת הגיע מבחינת אנשים מסוימים לקצה גבול היכולת של להגיד דברים שהם רלוונטיים באמת לאנשים שחיים בתוך הסיפור הזה. זה הופך למין אסתטיזציה כזאת, אתה יודע, שכאילו, אתה אומר משהו, ובעצם מה אמרת בזה, כן? כלומר, אמרת שהיה משהו, כלומר, זה לא רע, אבל זה מה שהכרחתי להזכיר קודם, זה שהרבה מההייקו במקור גם היה בתוך קטעי פרוזה, זה לא היה סתם לבד. כלומר, נגיד אצל בשו, אז זה היה משולב בתוך מין כמו יומני מסע כאלה, שהוא כתב יומני מסע, ופתאום היה איזה רגע שהוא הגיע לאיזשהו מקום, ועל זה הוא כתב את ההייקו, ולהפך, דווקא בעיניי, בתוך, בהקשר הזה, זה הרבה יותר הגיוני ומעניין וכל זה, כי זה כמו איזה מין פסגה כזאת של משהו שאתה קורא עליו, שאתה קורא גם על המסביב, אבל אם אתה לוקח רק את זה, אני חושב שיש לזה איזושהי מגבלה של להגיד בעצם דברים שאתה בעצם רוצה להגיד מה, קצת יותר מזה, כן? אתה רוצה להגיד קצת יותר מזה, וזה מאוד קשה. להגיד את זה בכל כך מעט מילים, ושיהיה גם רלוונטי לעוד דברים, יותר אנושיים מאשר הסביבה של הבני אדם. ואז אני חושב שזה התפתח ככה, אנשים הרגישו שזה מתחיל ככה ללחוץ עליהם ולכלוא אותם בתוך בתוך המקום הזה, ואז נוצרו אנשים אנשים התחילו להעז לפרוץ את הסיפור הזה, ולהגיד, טוב, אני אקח את רוח הדברים, אבל לא בתוך המבנה הזה. אבל זה בעצם הסוג של ההייקו החופשי, מה שנקרא, שהוא לא מציית לסיפור הזה של ה-575, ולא חייבת להיות מילת עונה, ובכל זאת זה כן הייקו מבחינתם, וגם מי שקורא את זה לדעתי מרגיש שזה טוב מאוד שזה כן הייקו. אבל זה הייקו בלי הייקו. כאילו זרקו את זה, כמו אתה מכיר את הסיפור הזה שאומרים שיש ספינה שאתה כל פעם מחליף את הקרש אחר מהספינה, ובסוף אתה החלפת את כל הקרשים, אז האם זו אותה ספינה או לא אותה ספינה? ובעצם זה אותו דבר בלי להיות כלום מהכללים של מה זה. אבל זה מאוד מעניין. אז הוא שייך לסוג הזה, של אנשים שהשתחררו מהסיפור הזה כדי להגיד משהו יותר משמעותי.
כן, הסנטוקה שלנו באמת שייך לאיקו החופשי, וכשאני קראתי קצת על האיקו, אז באמת זה לא רק מספר עברות מסוים ומילת עונה, יש שם באמת עשרות, אולי מאות חוקים, ואני רוצה לשאול, כי זה לא לגמרי ברור לי, הרי גם בשירה מערבית יש המון חוקים, ואתה יודע, יש אנשים, אני קורא לזה נגיד אילוצים, אז יש, וגם אני עשיתי איזה שני פרקים על כאילו אנשים שהם מאלצים מקצועיים, זאת אומרת זה מה שהם החליטו, שכל הכתיבה שלהם היא תהיה עם אילוצים וחוקים, אני מדבר על האוליפו הצרפתים, ובכל זאת משהו, וגם אם אנחנו חושבים הולכים אחורה, גם עומרוס כתב עם אילוצים, הייתה לו משקל מסוים וכל הדברים האלה, ומספר מילים בשורות וכולי, ועדיין משהו בעיקו, כאילו אנחנו תמיד תופסים אותו הכתיבה עם המגבלות, ומעניין אותי למה אתה חושב שזה?
קודם כל, אני חושב שאנחנו, כמו שאמרתי, הצורה הזאת מאוד מאוד מתאימה לשפה היפנית, ושם זה לא כזאת מגבלה רצינית. כלומר, אנחנו בשבילנו לכתוב משהו בכזאת צורה של עברות, אני אגב ניסיתי לעשות את זה ועשיתי את זה, לא רק ניסיתי, עשיתי את זה. אבל זה מאוד מלאכותי בעברית, זה באמת מגבלה. כלומר, זה צריך לדחוף לשם את המילים. באנגלית זה יותר פשוט, כי באנגלית יש המון מילים שהם רק עברה אחת. ברגע שאתה הולך רק על הסיפור של המספר העברות, אז באנגלית זה דווקא מאוד קל לכתוב הייקו. אבל אפילו יותר מדי קל. זה יותר קל מביפן. אבל, אז אין לזה שום משמעות בעצם. אבל בעברית זה קשה. ואני חושב שזה נחווה אצלנו כמשהו מאוד מוגבל ושרירותי, כי המגבלה היא על משהו שאנחנו לא רגילים אליו. כן? כלומר, נגיד הסיפור הזה של המשקל והחרוזים, זה נראה לנו מאוד טבעי, אני חושב שגם בגלל שהסיפור עם המשקל הוא במקור בכלל, כדי, כמו שהזכרת את הומרוס, הסיפור של זה בהתחלה היה כדי לאפשר לאנשים לזכור דברים. זה לא נועד כדי שיהיה לזה צורה יפה. אין, זה נועד כדי שאתה תזכור, היית צריך לזכור, אתה יודע, השיר של איזה 5,000 שורות, איך תזכור את זה? כלומר, אנשים זכרו הכל בעל פה. כלומר, זכרו את כל האיליאדה והאודיסאה בעל פה, כי הוא גם כתב את זה בעל פה. כביכול כתב, כן? כלומר, המגבלה שם היא סוג אחר של מגבלה. וזה נראה לנו מאוד מאוד קצר, כי בשבילנו לכתוב משהו בכל כך מעט עברות, זה באמת מאוד קצר. צריך לשבור את הראש הרבה כדי לכתוב את זה, וזה פשוט נראה לנו שרירותי, כי זה לא הצורת חשיבה שלנו.
מעניין, כן, כאילו לומר, אנחנו עושים איזו התאמה שהיא לא מותאמת, כאילו, ובגלל זה נראה
כן,
לנו...
כן, אצלם למשל, אני חושב שאם תגיד להם נכתוב עם חרוזים, זה יראה להם ממש טיפשי, ומה פתאום שנכתוב עם חרוזים? אגב, זה ממש מציל אותם, הסיפור הזה, כי חרוזים בעיניי זה הורס כמעט כל שיר שזה נוגע בו, ואצלם אין את זה בכלל, זה לא קיים שצריך לעשות חרוזים.
בפופ יפני אין חרוזים?
פופ יכול להיות שיש, אני חושב שלא כל כך חרוזים, אלא זה סוג של, הם אוהבים לחזור על דברים, כן? ממש לחזור על אותם מילים ומשפטים, אבל הם לא כך אכפת להם שזה נשמע אותו דבר בעברה האחרונה. זה לא מעניין אותם כל כך. אצל הסינים זה כן קיים, אגב, שכן יש חרוזים, אבל אצלם לא. אז זה נראה לנו מאוד קצר, כי זה פשוט בלתי אפשרי בשפה שלנו. ובאנגלית זה מאוד פשוט, אבל אגב, זה מאוד פופולרי היום באנגלית לכתוב הייקו, אבל אני לא הייתי קורא לזה בכלל הייקו, כי זה... אין, זה נגיד, ההפך מהייקו חופשי זה מה שקורה באנגלית. אין, כלומר, הייקו חופשי ביפנית זה הייקו שזרקו ממנו את כל הדברים שמגדירים הייקו, ובכל זאת הוא נשאר הייקו. אצלם הם עושים את כל הולכים לפי כל החוקים, ולא נשאר מזה שום הייקו.
כן, משהו ברוח
זה
הוא לא
מטורף.
כנראה...
כן, זה פשוט לא אותו ראש. זה לא משנה כמה אתה תלך לפי החוקים האלה, זה לא משנה.
הסנטוקה שלנו, כשהוא
כן.
זורק את החוקים, יכול לדבר קודם כל מי זה האיש הזה?
טוב, בעצם כמו שאמרת, הוא סוג של... לא יודע איך לקרוא לזה. הוא בעצם היה נזיר, רשמית הוא היה באמת מין... המילה נזיר היא גם לא כך מתאימה, כי הוא כן היה איש משפחה, אבל אז הוא עזב את המשפחה שלו, והחליט להיות כמו סוג של נזיר. אצלם, עוד פעם, גם מי שנקרא נזיר, הוא יכול להיות לו ילדים, הוא יכול להיות נשוי ולהיות נזיר באותו... המילה נזיר היא לא כך... לא מילה מוצלחת כל כך, כי היא מילה שבאה מהודו, ששם היא באמת נזיר. אין כל כך מילים מתאימות בעברית לתאר את הדבר הזה. נקרא לזה מין איש בודהיזם כזה, כן? כלומר, אז הוא כן היה בהתחלה, היה לה סיפור חיים כזה, טרגי, לא ניכנס לזה, אבל ילדות כזאת מאוד מאוד לא נעימה, ובכל מקרה הוא היה נשוי, ואז הוא עזב את המשפחה שלו, והחליט להיות כמו נווד כזה, כי בבודהיזם יש גם סוג של, כמו נזיר שמסתובב כזה במקום למקום, והוא, אתה יודע, מקבל אוכל מאנשים, תרומות, נדבות כאלה, והוא החליט באיזשהו שלב שהוא יהיה כזה, כן? והוא יקדיש את חייו לכתיבת הייקו ולשירים וכל מיני דברים כאלה, והוא באמת כמו סוג של, הוא היה מסוג של עלוקה כזה, גם. היו לו הרבה חברים, הוא כל הזמן הוא התעלק על כולם שאתה יודע, שיתרמו לו ויתנו לו, ואני חושבת חלק מהשירים באתר שתרגמתי, זה בעצם כל השירים שם, הם מתוך איזשהו יומן מאוד מאוד ארוך שלו, הוא כתב כמו, ממש תיעד את החיים האלה שלו. ושם זה גם השירים משולבים בתוך היומן, שזה, כמו שציינתי, הנטייה הזאת, אתה יודע שיש לך איזה הקשר, ואתה שם את השירים בתוכם, זה לא סתם איזה שיר כזה על דף לבן, וכולם משתחווים לו, אלא זה פשוט חלק מה מה שקורה שם, כן? כל השירים בעצם שתרגמתי שם הם משם, והוא היה באמת סוג של... זה נורא מעניין, כי גם אצלו באישיות אתה רואה את זה, ושנייה אחת הוא איזה גאון מטורף כזה, שנייה אחרי זה הוא איזה שיקור שלא יכול לצאת מההתמקויות שלו, אתה באמת לא יודע איך להתייחס לבן אדם הזה, זה ממש, הוא בעצמו כזה, רגע אחד הוא לא אכפת לו שהוא חי ככה, ושהוא עלוקה, ושאתה יודע שכולם אמורים לתת לו ולנדב לו אוכל, ואם החבר שלו לא, אתה יודע, יש כל מיני תאים כאלה ביומן הוא חיכה שאיזה מישהו יבוא עם אוכל, והוא לא בא, אז הוא הלך לשאול רעב, דברים כאלה, כלומר, ממש כמו איזה מין, הכי, הכי, אין לנו אנשים כאלה בארץ, אני מקווה. זה פשוט, אתה פשוט קשה נורא למקם אותו, זה לא, אתה אומר, איש זן, זה נשמע כמו, אתה יודע, זה איש כזה שיושב, וכל היום, יש לו דברי חוכמה כאלה, וזה,
כן.
כן, הוא היה מסוג, הוא באמת היה, חצי מטורף, חצי גאון, חצי, לא יודע מה, יותר משני חצאים היו שם. זה פשוט משהו ממש, פשוט איש שהחליט לצאת באיזשהו מקום, ממש מתוך החברה הנורמלית, ולהיות, אבל הוא כן חי בסביבה שיש בחברה הנורמלית. כלומר, הוא פשוט הסתובב וקיבץ נדבות כזה, וממש הקדיש את עצמו לשירים שלו לגמרי. אבל היום הוא באמת מסביבו, כל מיני אנשים שעזרו לו, תרמו לו, אני יודע מה, כלומר, זה מאוד מקובל שם גם, סוג של... אנשים אסתטיים כאלה, כן? כלומר, זה אנשים שמין מקדישים את חייהם לאיזה מין סוג של אומנות כזה, ויש להם כל מיני עוזרים להם, אני יודע מה, הם לוקחים מפה ומשם, וכל מקרה, הוא היה סוג של נווד בודהיסט, והשירים שלו הם מתוך החיים האלה שהוא עובר. כלומר, זה, חלק מזה זה באמת עליו אישית, וחלק מזה זה על הדברים שהוא רואה כל הזמן. זה כן, לפעמים זה מתייחס באמת לעונות, כמו שיר, כמו הייקו רגיל, לפעמים זה פשוט לא מדבר על שום דבר ש... הנה שיר אחד, כלומר, גם השירים, אתה יודע, יכולים להיות שירים ארוכים, קצרים, כי אין שום מגבלות בעצם. אז הנה נגיד שיר אחד, אל תוך הלילה במתקפת שיעולים. זה השיר. עכשיו, קשה לי להסביר כלומר, למה זה כן הייקו ולמה זה לא הייקו. קודם כל זה לא הייקו כי זה לא מבנה, זה לא, אין עונה. אולי, יכול להיות ששיעול זה כן מילת עונה, אגב. אני לא, אל תבדוק אותי כרגע, אבל יכול להיות שזה כן שייך לאחת העונות, אולי חורף, אני לא יודע. אבל זה לא הייקו שמישהו שכותב הייקו היה אי פעם כותב. כן? כלומר, קודם כל זה לא אתה, זה לא... זה נורא אישי מצד אחד, מצד שתכנס מצחיק כזה, זה לא ברור מה הולך כאן כל כך, אבל שאני קורא את זה, זה מאוד ברור לי, אתה יודע שזה זה. או לדוגמה, קצת, משהו קצת יותר פואטי אולי, ברוח מנסה להדליק את הגפרור האחרון שנשאר. זהו, זה השיר. דבר... אלה נושאים שזה, אתה יודע, לנו, אנחנו היום כבר מסתכלים על זה ואומרים, טוב, מה, מצד אחד אנחנו אומרים, טוב, זה שיר, מה שיר בזה, כן? מצד שני אנחנו אומרים, טוב, מה כל כך דרמטי בנושאים האלה, כן? כלומר, סך הכל איזה מישהו משתעל ומדליק גפרור. אבל בהקשר הזה, כן. כלומר, יש לך פה איזה מישהו שזה רק הוא מול העולם, אתה יודע, לבד, אבל העניין הוא שזה הוא. כלומר, אני חושב שבהייקו רגיל, למה אותי אישית זה פחות מעניין? כי אתה מנסה לנטרל את הבן אדם שרואה את זה. כלומר, זה פשוט כמו איזה זוג עיניים שמרחפות להם בחלל כזה, ואתה יודע, ורואות כל מיני קטעים כאלה מעניינים שקורים, אבל אין שם, לא כל כך מרגישים שיש שם מישהו שבאמת אכפת לו. לא שלא אכפת לו, מאוד אכפת לו, אבל זה לא, הוא לא בתוך השיר באיזושהי צורה. כלומר, ובמקרה הזה אתה רואה שיש פה מישהו שהוא באמת, לא יודע, קשה להסביר את זה. אולי היו לך שאלות על זה, אבל זה פשוט, הצורה, הגישה היא לגמרי אחרת, אבל זה כן, הייקו, והייקו מצוג אחר לגמרי, סימשל.
כן, אני חושב שפה באמת המילה החופשי, כאילו זה משחרר את זה, ואתה יודע, אם בהייקו, אני לא מבין בזה בכלל, אבל כן קראתי קצת, אז אם בהייקו, כמו שאתה מתאר זוג עיניים, אני תמיד חשבתי על זה כמו איזה תודעה שמרחפת מעל העולם, הנה יש פה זחל, הנה פה זה, ופה אצל סנטוקה זה באמת אדם, אתה אומר, ובצדק, מה זה מעניין שהוא משתעל, אבל עדיין, כאילו רק אמרת את זה, אני מדמיין חושך בכל מקום, ואיזה מישהו יושב איפשהו ומשתעל, וזה הכל היחיד שהוא שומע אולי מלבד צרצרים, זאת אומרת, יש משהו כל כך יפה ספציפית בהיקו שלו, גם כי הוא תודעה, כי הוא לא תודעה, כי הוא אדם מאוד מסוים בעולם, וכל הזמן כותב על ה... גם, אתה יודע, הוא גם בטבע, וגם הוא אף פעם לא מקושט, כאילו אין איזה קישוטים, והוא גם, אתה יודע, הוא שיקור, אבל זה לא שירי כמה כיף לשתות יין, זה כמה עלוב וכמה מחור. וזה נראה לי כאילו שאלה שאני לא יודע איך לשאול אותה אפילו, כאילו מה זה מודרניזם יפני? כאילו המודרנה הגיע ליפן ועכשיו הוא, כי הוא כותב במאה ה-20 הרבה.
כן. לא, הוא היה ידוע, הוא ידוע שבהתחלה שלו, לפני שהוא נכנס לתחום הזה, אז הוא היה, כן, הוא משפע מכל הדברים, כן, דברים מודרניים, גם הוא משפע מספרות רוסית, הוא תרגם את טורגניב אומרים, אני לא יודע איך הוא תרגם אותו, כי אין לי מושג אם הוא ידע רוסית, אני לא חושב שהוא אי פעם למד רוסית, אז אל תשאל אותי איך הוא תרגם אותו. אבל הוא פשוט הרגיש קשור לכל הדברים האלה, והוא בהחלט לא דמות טיפוסית, זה מישהו מאוד מסורתי, אבל מצד שני, קודם כל זה כן, זו תופעה מודרנית של, אני חושב שהיא בעיקר במאה ה-20 תחילת המאה ה-20, ברור שהם הושפעו משירה לא יפנית, כלומר, כי אלה שהיו בזרם הזה של הספרות, של השירים ההייקו החופשיים, אז הם כן הושפעו, כי באמת התחילו להגיע בסוף המאה ה-19, אתה יודע, שיפן נפתחה לעולם, אז באמת התחילו להגיע כל מיני דברים מאירופה, וזה ממש הדליק שם הרבה אנשים, וואו, פתאום אפשר לכתוב כאלה שירים כאלה, בכלל לא במבנה שאנחנו מכירים אפילו, וכל מיני דברים ממש ארוכים, ואני לא יודע. הם מאוד התרגשו מזה כנראה, והוא באמת חלק מהעניין הזה. אבל כן, באישיות הזאת, אתה יודע שיש פה איזו אישיות כזאת שהיא לא קונפורמיסטית כזאת ולא שייכת לכלום, ומביעה את זה במה שהיא כותבת, אז זה לא משהו חדש. כלומר, זה כן היו כאלה. כלומר, היו כאלה, ואולי זה לא היה ממש מיינסטרים אף פעם, אבל זה כן היו כאלה מאוד ידועים. כמו שאמרתי, גם בשו, שהיה ככה ההדמות הכי חשובה של האיקו, אז הוא גם היה סוג של מישהו כזה. אז זה כן מתחבר לאיזושהי מסורת יפנית, אבל זה כן ולא כזה. זה כן מתחבר, אבל זה גם מתחבר לדברים חדשים שבאמת נכנסו לשם. כן, כמו שטיינת, באמת הוא היה באמת, זה משהו שאני מאוד מאוד גם כן מעריך אצלו, שהוא באמת היה באמת סוג של אלכוהוליסט, אבל הוא כל הזמן מדבר על זה ביומן שלו, לא בשירים, אולי גם בשירים, אבל ביומן שלו, הוא כל הזמן מדבר כמה שהוא רוצה להפסיק עם זה, והוא לא יכול, והוא נלחם עם זה, מדבר על השדים האלה, אתה יודע, שלא מפסיקים לרדוף אותו, וזה מאוד יפה בעיני, שהוא לא, שאתה מקבל את זה ממה שאמרת, שהוא לא, כמו שהוא לא מייפה ולא, לא שם שום דבר, אתה יודע, לא עושה אידיאליזציה לשום דבר, הוא גם לא עושה אידיאליזציה לנושא הזה, שזה משהו שהרבה מאוד משוררים כן עשו. אתה יודע שיש אפילו, זה כמו השירה הפרסית למשל, שכל השירה שם זה כמה יין וכמה שותים, אני יודע שהם לא מתכוונים ספציפית אולי ליין באמת, אלא זה מסוג של מטאפורה כזאת, אבל הם כל הזמן מדברים על זה, וזה מה זה מעצבן. כלומר, יש פה איזה מישהו שפשוט לא עושה אידיאליזציה לשום דבר. אבל העניין הוא שבאמת בהייקו רגיל, הם לא עושים אידיאליזציה לשום דבר, אבל הם נשארים מחוץ לזירה של הלא אידיאליזציה, כי הם לא מדברים על עצמם כמעט. אז יוצא פה שהם לא, כאילו לא גמרו את העבודה, יש שם משהו חסר. והוא מכניס את עצמו לסיפור בצורה כזאת. כלומר, הוא גם הופך לאיזה משהו שמדברים עליו, כאילו שזה עוד איזה חפץ כזה, אבל זה מאוד אישי בעצם. כלומר, זה מאוד מלא באישיות, אבל בלי לשים את עצמך גבוה יותר משאר הדברים האלה.
אם דיברנו על ההבדלים בין התודעה, כאילו בין התודעה מרחפת לבינו, אז כשהם כותבים על הזחל, או על אני יודע מה, שפרירית הזאת, הוא כותב על איך הוא נושא אותה איתו בכובע, ואיך היא הולכת איתו, אז זה גם משהו,
כן.
וגם בהקשר של האלכוהול, אז כמובן גם יש שירי יין ביהדות, ושירת ספרד וכולי,
כן.
ויש איזה משהו ש... איזה מין שיר קצר כזה שאתה תרגמת, שאני נורא אהבתי, אני חושב שהוא מדבר על האלכוהול, אני לא יודע, וזה גם אני ארצה לשאול קצת על הפרשנות, איך מפרשים או אם צריך, וזה הולך, שוב, נורא קצר, שם ממית, נח בחיקי, ובשמיים שביל החלב.
כן.
שוב, אין אידיאליזציה, אני הולך עם השדים שלי, ואני חייב לשתות, ולמעלה כל הפאר הזה, וגם הסתירה שם היא כל כך יפה.
כן, וכאילו, אתה יודע, אני פה עם הצרות הקטנות שלי, וכל היקום פה למעלה, אכפת לו ממני, אני לא יודע, כן, זה בדיוק זה. כלומר, עכשיו, אפילו את הפרשנות הזאת, עוד פעם, אולי זה אפילו נשאר ברמת הבלי פרשנות, כי זה, לדעתי כשזה כל כך... שהדברים כל כך חדים, אז אולי אין צורך אפילו בפרשנים. אגב, אני אפילו לא חשבתי על הסם הזה בתור אלכוהול, אני חשבתי שהוא התכוון ממש למשהו. אני לא זוכר כבר, כי קראתי, אתה יודע, כתבתי את זה, תרגמתי את זה לפני הרבה זמן, ויכול להיות שביומן עצמו הזה הוא קצת יותר מרחיב על הסיפור הזה, אבל זה באמת לא... זה לא משנה. אתה יודע, כלומר, בעצם כל השיר עצמו, הוא כבר יש בו הכל. אני חושב שזה מה שאני אוהב בזה, כלומר, שפשוט יש שם הכל כזה, כאילו לא צריך להמשיך בעצם, כלומר, אבל זה המלכוד, כי לא צריך להמשיך, אבל אנחנו בכל זאת ממשיכים, כן? אנחנו לא יכולים סתם להגיד איזה משפט מחץ, ואתה יודע, גמרנו את העבודה שלנו פה, כן? כלומר, אין לנו את הפריבילגיה הזאת, כן? אז אני חושב שנגיד אצל, כמו שאמרתי, דיברנו בהתחלה, אתה יודע שאצלם אין את הסיפור הזה, אתה זורק איזה שיר יפהפה על הדף, ופשוט הולך משם, אתה יודע, כאילו, ומשאיר את האנשים עם הדף הלבן עם איזה שיר. כלומר, אלא זה תמיד חלק מאיזה משהו, יש עוד שירים לכתוב, יש איזה עיתון מלא בשירים, יש משהו קצת שונה מה... אני תמיד מרגיש אני לא יודע, אני תמיד מתייחס לעצמי כאל בן אדם ששונא שירה, ומעניין, כי אני תרגמתי שירים ואני שונא שירה, איך זה יכול להיות? כי בעיניי יש שירה ויש שירה במרכאות, זה לא אותו דבר. כן? כלומר, השירה במרכאות היא מה שאנחנו מכירים בדרך כלל, שזה, אתה לוקח איזה משהו, אתה שם אותו בכמה שורות כאלה עם ניקוד, ופתאום זה אומר, פתאום זה נורא חשוב, כן? כלומר, וואו. עכשיו, זה לא כל כך פשוט בעיניי. יש משהו בצורה שאנחנו מתייחסים לשירה, שהוא בעיניי נורא גורם להרגשת בדידות כזאת. אתה יודע, אתה כאילו, בא לך איזה מישהו, זרק לך איזה מין מזוודה מלאה בדימויים, ולא יודע מה, זרק לך שם איזה משהו על הדף, והלך, כן? הוא הלך. מה אתה אמור לעשות עם זה? כלומר, זה כזה קצר, ואתה יודע, וזה יפה, וזה מאוד יפה, וזהו. כלומר, עכשיו, אני חושב שאולי, סתם, זאת באמת השערה שלי, אבל לדעתי זה הדבר אלה שכותבים הייקו חופשי ניסו ללכת ממנו, להתרחק ממנו. כלומר, כי ההייקו הרגיל, שהוא קצת הלך והתנוון ככה לפני התקופה שלהם, גם כן עושה מין דבר כזה. כלומר, זה מין משהו כזה, אתה בא ואומר, אתה יודע, יש את ההייקו הכי מפורסם, הכי ידוע של בשו, באמת ההייקו הכי ידוע, שאומר, מה זה? כן, צפרדיה קופצת לתוך שלולית, צפרדיה קופצת לתוך בריכה ישנה, צליל המים, משהו כזה. עכשיו, זה מאוד יפה, זה באמת מאוד, אחד באמת שיר מאוד מאוד יפה, ואתה יודע, ועמוק וכל זה, אבל אתה, אז מגיע, אתה יודע, הרגע הבא בחייך, ואתה כזה אומר, טוב, מה אני אעשה עם זה? כלומר, עכשיו, לא תחושה שאין לי בשירים שלו, למשל. כלומר, אתה יודע, במשך, זה מישהו שמשתעל, אז אתה אומר, מה זה, זה שיר? אבל אז אתה אומר, אין לך שאלה כזאת של מה אני אעשה עם זה. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל למה? למה אין לי את זה? אני לא יודע. אבל זה, ההרגשה היא שאני גם קצת בשיר הזה, זה די הסוג שלי. יש שם איזה רגע שלא נגמר כזה, ואני חושב שברגעים שכן נגמרים, אז מה אתה עושה שהם נגמרים? יש פה איזה בעיה. ואני חושב שיש משהו בהייקו החופשי הזה, שהוא במיוחד אצלו, שיש הרגשה שהרגע הזה לא נגמר, אתה תמיד הולך איתך. כאילו זה איפשהו עדיין שם. אתה יודע, זה משהו שקצת משנה אותך, קצת... לא יודע איך להסביר את זה. זה באמת
נורא
קשה להסביר.
אני רוצה להקריא אז שיר אחר שתרגמת של סנטוקה, אולי כתשובה לצפרדיה.
כן.
בדיוק על היד שמנסה למאוך אותו, הוא מנסה לנחות, הזבוב.
כן.
כאילו לא צריך להסביר, כן, זה לא איזה רגע... אתה יודע, כשאני הייתי יותר צעיר, הייתי יוצא מהקולנוע, מאיזה סרט כזה משנה חיים וזה... וכאילו זה היה מחזיק לי, כמו השיר הזה על הצפרדיה, זה היה מחזיק לי איזה 20 דקות, חצי שעה, וואו, אני הולך לשנות את החיים שלי, ואז זה עובר, וכאילו, אוקיי, הרגע, היופי וכל הבריאה וזה, ופה עם הזבוב אתה לא מרגיש, אתה צריך לשנות את החיים שלך, מרגיש שזה פשוט חלק, כמו שאתה אומר, עוד רגע בחיים, והוא תפס אותו, והוא כל כך יפה, ובאמת בהקשר הזה של לפרש את השירים, כי אתה מעלה לאתר שלך את השירים כאילו נקד, כאילו עירומים, ואתה לא מספק פרשנות, ואתה אומר שיש קטעי יומן, אתה יכול לדבר על זה?
אגב, זה השיר הזה שעכשיו ציטטת, זה גם אחד השירים שאני בחרתי לדבר עליהם, אז יופי. כלומר, כן, כי זה בדיוק זה, זה מה שהתכוונתי להגיד. עכשיו, ביומן הוא פשוט, היומן הזה, הצורה שהשירים נכנסים ביומן הזה, בדרך כלל שהוא, אתה יודע, נגיד, כותב שיש איזה יום מסוים, ובדרך כלל כמעט כל הקטעים ביומן זה סוג של אחד מכמה, או שהוא ישב עם איזה מישהו עד אמצע הלילה ושתו וחזרו שיכורים הביתה, או שאין לו אוכל, או שהוא נסע לאיזה מקום וחזר, זה מדברים, לא איזה דברים נורא דרמטיים שקורים שם, כן? אבל בין לבין יש גם... כל הזמן מתחבט עם עצמו, איך לכתוב את השירים, ואיזה סוג של שירים זה דבר נכון לכתוב, וכלומר זה מאוד מעניין, כי הוא מדבר שם על הנושא הזה, וגם נגיד מתאר איזושהי חוויה, ואז הוא כותב אחר כך את אותה חוויה בשירים. כלומר שזה משהו מאוד מקובל שם, כמו שאמרתי, זה מאוד, מאוד מקובל שם שיש יומנים, ואתה מכניס את השירים לתוך היומן. זה מאוד מקובל שהאיקו בא בקונטקסט הזה. כלומר שיש לך כמו פעמיים את אותו דבר, פעם אחת זה... מתאר את הסיטואציה בפרוזה, ופעם שנייה זה, פתאום יש לזה איזה ביטוי בצורת הייקו. שאולי ככה הם התכוונו שיקראו את זה, הם לא התכוונו שזה יהיה לבד. כלומר, אני לא בטוח, אבל אצלו, אני חושב שהוא כן התכוון שזה יהיה לבד, אבל עוד פעם, זה אולי, לא, אולי לבד במובן של זה לא יהיה עם התיאור של החוויה, אבל זה לא יהיה לבד במובן של אין שם עוד שירים, אלא שזה יהיה מין סדרת של שירים ככה, אחד עם השני, כי ככה זה גם ביומן הזה, זה יש לך, נגיד, 10 שירים ביחד, או שלפעמים גם נגיד 5 שירים, שבכל אחד מהם, כל אחד מהשירים האלה זה על אותה חוויה, כלומר, זה ניסיונות שונים שלו לתאר את אותו דבר עם, עם שירים אחרים. וכל פעם מנסה לדייק ככה את מה שהוא מנסה להגיד. זה מעניין כי באמת אתה רואה פה שאין כאן את ה... להיכנס לחדר ופשוטה, השראה מכה בך ואתה כותב מיד את מה ש... מה ש... אלא להפך, זה מין כמו עבודה סיזיפית כזאת של לנסות להכניס את הסיפור הזה לתוך כמה שירים, והוא אפילו שם אותם אחד אחרי השני כמה, אז אתה ממש רואה את ה... הוא לא יכול להחליט מה יותר טוב, כלומר איך להגיד את זה. הוא ממש מנסה להגיד את זה בדרכים שונות. אז באמת... גם כשאני קורא שם ביום אני, יש פחות הרגשה שצורך בפרשנות. יש גם עוד, יש גם עוד בעיה של הסיפור הזה של הפרשנות, שזה עוד בעיה שהיא, יש פשוט המון מילים שאנחנו לא מושגים, שאנחנו לא, התרבות שונה, כלומר, נגיד, נגיד, יש להם קטע שהם מדברים המון, באייקו הרגיל, הם מדברים המון על חיות, עצים, צמחים, כל מיני דברים שאנחנו לא מכירים, כלומר, זה ממש, הם ממש נכנסים לפרטים, לא אומרים ציפור, הם אומרים איזשהו שם של ציפור, אתה יודע, כמו ש... וכאילו שאתה כותב שיר בעברית, ואתה תדבר על הירגזית, חול הכנפיים, אתה יודע, ומישהו שקורא את זה ויפה, נגיד, מה זה להרזה לחיה הזאת? כן? כלומר, עכשיו, הוא למשל פחות עושה את זה. כלומר, הוא, כן, לפעמים כן, אבל רוב הזמן הוא כותב ציפור, הוא לא כותב בדיוק איזה ציפור זאת, או שהוא כותב שם של משהו יחסית ידוע כזה, נגיד, עורב. עורב כולם מכירים, אבל איזושהי ציפור שרק ביפן יש אותה, אז נגיד אחד, אז העיקרון שלי באתר היה, ללכת, לבחור רק את הדברים שלא לא מצריכים את הידע המוקדם הזה. כלומר, זה ללכת רק על הדברים שכל אחד יכול להבין. אמר, עורב, אוקיי, כולם מכירים. כן? אבל את הציפור הזאת המסוימת שיש רק באיזה אגם שם, וזה, זה, זה, זה בעיניי, זה כבר החלטה שלי, לא שלו, כן? אבל החלטה שלי זה שאני אישית חושב שזה שירים כאלה הם פחות רלוונטיים בעיניי. כי ברגע שצריך ידע מוקדם, אז אתה כבר מתחיל פה עם... אתה מתחיל כבר לעשות חבורות, כן? אתה לא בחבורה שלי, אתה לא מכיר את הציפור הזה. ועיניי, לא קרה לי בחיים שקראתי משהו שבו איזשהו מושג נורא, נורא ספציפי היה באמת הכרחי, היה באמת חשוב שם. כלומר, זה היה, בוא נגיד, אני מבין מבחינה סוציולוגית למה השתמשו בו, אבל למה היה חשוב לבן אדם לכתוב את זה, אבל להגיד לך שזה מה שעליו נפל וקם ונופל לשיר, לא. אבל זה כן מצריך ממך להסביר מה הולך פה. ובעיניי זה פחות חשוב, זה כבר סוג אחר של כתיבה. זה, אני בכלל בכתיבה, לא, אני מתנגד לצורת כתיבה הזאת. אתה יודע שאתה, נגיד אפילו בספרים, יש את זה בכל דבר, למשל אתה כותב סתם סיפור, יש, מתחיל סיפור, ואז יש שם מתחילים להגיד לך, אתה יודע, הוא ישב שם והוא שמע את הסימפוניה הרביעית של מלר. אתה יודע, ואתה, טוב, ומה אם אני לא שמעתי אותה ואין לי מושג על מה מדברים? כלומר, אתה יודע, אי אפשר להכיר הכל, אז אולי אני לא מכיר את זה. אז מה אתם אומרים לי, לך מפה? כלומר, מה אתם רוצים שאני אעשה? כלומר, אז בעיניי, פשוט יש לו המון שירים שלא מצריכים את הסיפור הזה, והם יכולים לדבר עליך ישר. ואז באמת שם אני משתדל, לא משתדל, אני פשוט לא מכניס את מה שמצריך הסברים, כי זה בעיניי לא חשוב.
אני לא נדעתי 15 שנה מחיי, בטח לא ביפן, אבל יש משהו עדיין כל כך, פרטני ואוניברסלי בו זמנית, זה גם, לא יודע מה, יש הרבה סופרים שמדברים על זה, על ה... כאילו איך אתה תופס במשהו ספציפי של הדמות את כל, את כל האנושות. כן. או, אני חושב על הרגע בדיוקן האמן כאיש צעיר, שג'ויס מתאר את הדמות משחקת כדורגל והיא לא יודעת שחק, אז זה כאילו, אז בסדר, אולי לא כולנו שיחקנו כדורגל, אבל כולנו יודעים מה זה... להעמיד פנים שאנחנו כאילו חלק ממשהו, אז גם אצלו, אצל סנטוקה זה היה, אתה יודע, כן, אני אולי אמצא את זה, הנה, תוך כדי הקשבה לרוח, תוך כדי לעיסת אורז קר. זה כאילו, זה לא צריך יותר מדי הסברים. זה ממש, ממש שמה. ולא הזכרנו, 8,400 שירים האיש כתב, כאילו, אז...
כן.
המון, כתב כל הזמן.
כן, זה מתחבר למה שאמרתי קודם, הם פשוט, מי שכותב שירים כאלה, בדרך כלל כותב הרבה מאוד כאלה. אז רק את המעט מפרסמים, ואת הרוב פשוט כמו מנוע כזה, שכל מנוע עובד, וחלק אתה מוציא ומפרסם, וחלק לא. כי זה באמת צורת הסתכלות, הייתה תקופה כמו ש... נגיד לפני שנה, שנתיים, שגם אני, יודע, פתאום ככה התחשק לי, וכתבתי כאלה שירים דומים לאלה, שזה סנריו, מה שהזכרת בהתחלה. זה כמו שירים דומים במבנה של הייקו, אבל זה סוג של סאטירה, הם יותר עוסקים בחברה האנושית מאשר ב... בענייני טבע כאלה, והעולם והיקום, אלא מדברים ממש על, על בני אדם, אז כתבתי כאלה, ובאמת, כשאתה נכנס לזה, אתה פתאום מתחיל לראות את העולם ככה, וכל המילים נופלות לך לתוך המבנה הזה, ואתה יודע, זה נשמע המון, 8,400 שירים, אבל אני בטוח שזה בא לו כל הזמן, ובאמת ביומן הזה, אתה באמת רואה ממש מאות שירים, או אלפים.
אז בואו נדבר באמת על הסנריו ועל אקיר הצורו, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון,
כן,
שאתה
כן.
עכשיו די לאחרונה לא הוצאת
כן,
ספר
לפני כמה חודש.
תרגומים משיריו, ורק כדי לפתוח, יש שם בטוח הרבה שירים ואני אשמח שתקריא זה אחד או שניים, אבל אחד שתפס אותי, אולי דווקא קצת פחות דרמטי, אבל כל כך תופס משהו ב... במציאות, לא יודע, זה דיבר אליי נורא, הוא כותב, גם מעכשיו והלאה, אל תתלונן, רומזת תעודת ההוקרה. זה כל כך, וכל מי שהיה ילד טוב בבית ספר, יודע שזה בדיוק זה, כאילו זה בדיוק זה.
כן, זה, במקרה שלו, הוא כנראה התכוון במקום עבודה, אבל אז שם זה עוד יותר, כי שם אתה יודע, אומרים לך, כן, כן, אם אתה רוצה כסף, אז אתה יודע, אתה רוצה לשרוד ולאכול וכאלה, אז בוא תשמור על ה... כן? כלומר, במקור אפילו, במקור היפני אפילו לא כתוב את המילה רומזת. כלומר, זה ככה, המקור היפני זה מילולית, זה גם מעכשיו, אל תגיד תלונות, כך תעודת ההוקרה, כן? כלומר, היא אפילו לא רומזת, אלא זה בעצם כאילו מה שממש אומרת במקור. אז הייתי חייב איכשהו לבטא את זה. בצורה קצת שמבינים, אבל כי היא לא באמת אומרת את זה, אבל במקור היא כביכול אומרת את זה. אז הוא באמת היה סוג אחר של בן אדם, הוא נולד הרבה אחרי סנדוקה, אבל הוא בעצם, הוא גם מת שנתיים לפניו, כי הוא מת בצורה לא כל כך טבעית נקרא לזה, כלומר הוא בעצם היה, הייתה תקופה של מיליטריזם יפני, כלומר שהם התחילו לכבוש שם ולהתעצם, ובאיזשהו שלב הם פלשו לסין, עכשיו, הפלישה שלהם לסין הייתה פשוט סתם, כן? כלומר, הם פשוט רצו לתפוס כמה שיותר שטחים, אימפריה וכאלה, זה לא, אין לזה שום סיבה אמיתית למה הם רוצים לעשות את זה, הם רצו גם, אתה יודע, הם רצו גם להיות מעצמה, ומה שהם עשו שם זה סיוט ממש, לא מדברים על זה כל כך, כי אתה יודע, זה פה וזה לא כך מעניין את שאר העולם, אבל זה ממש, באמת אחד הפרקים האיומים בהיסטוריה, עכשיו הוא פעל בתקופה הזאת, והוא היה גם כן, התחיל בהייקו באמת, רגיל, ואז הוא עבר לכתוב את מה שנקרא סנריו, שזה גם כן ז'אנר יחסית חדש מהמאה ה-18, שהוא בעצם משתמש במבנה של הייקו, אבל בעצם סוג של סאטירה. סאטירה מאוד מאוד, אתה יודע, כמה סאטירה אתה כבר יכול להכניס לתוך כל כך מעט עברות ומילים, אבל אפשר, בגלל שזה מתאים לשפה. כמו השיר הזה שעכשיו ציטטת, אבל מה, הוא עשה את זה בתקופה של לכתוב סאטירה, זה היה עניין מסוכן, זה לא כמו שהיום, אתה יודע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, פחות או יותר, ולא חורה כלום, לטוב ולרע, כן? אבל שם הוא פרסם את השירים האלה, והוא שילם על זה, קודם כל במעצרים, היו מעצרים, עצרו אותו כל הזמן, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועכשיו אני גם בספר, הספר נקרא מחאה נגד הקיום, זה השם שנתתי לספר, זה לא מילה שלו, זה לא משפט שלו, זה פשוט שם שאני נתתי לזה, כי סנריו זה סוג של מחאה נגד הקיום, ובמקום, אם בהייקו אתה ככה מסתכל על הקיום, ואתה מגלה סלחנות, ואתה אומר וואו, אתה רואה את הפינות היפות, וכמה מקסים פה בעצם, וכל מיני דברים כאלה, אז סנריו זה ממש מחאה, אתה יודע, מאוד מאוד דקה כזאת, אבל זה מחאה סאטירית נגד הקיום, הוא כתב דברים שהיו לא מקובלים על המשטר שם, זה היה משטר צבאי, וממש לא שיחקו בכל הסיפור הזה, הם העבירו חוקים שמותר לעצור אנשים בעצם על כלום כמעט בלי משפט וכל מיני דברים כאלה, הם פשוט עצרו אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף הם עצרו אותו והוא מת בכלא, כלומר הם אפילו לא העמידו אותו לדין אפילו, כלומר היה מותר לפי החוק להעמיד לדין כל מי שכותב דברים כאלה וכאלה שהם יכולים להתפרש כביקורת על המשטר, על צורת המשטר היפנית, כל מיני דברים כאלה, והוא באמת כתב דברים כאלה אנטי מלחמת, ממש אנטי מלחמתיים ואנטי, כל מיני אנטי, כן? אנטי קפיטליזם, אנטי מלחמה, אנטי כל מיני. זאת הייתה מלחמה שזה באמת להיות נגדה, זה היה הרבה יותר מתבקש מאשר הרבה מלחמות שאנחנו מכירים, כי זה ממש מלחמת, מלחמה אגרסיבית, אתה יודע, נגד מדינה אחרת, כמו, כמו רוסיה, שיום אחד מחליטה שהיא רוצה את אוקראינה, כזה, משהו כזה. אפילו פחות הצדקה מאשר מה שקורה באוקראינה. וממש לא היה שום קייס לשום דבר. עכשיו, הוא שילם על זה. כלומר, בעיניי, אני לאו דווקא מסכים עם כל דבר שהוא חשב ואמר, אבל אני מאוד מאוד הערכתי את הדבר הזה, אתה יודע, שבן אדם ממש שם את החיים שלו על הסיפור הזה, כלומר, כמו שסנטוקה הקדיש את חייו להייקו, אז הוא הקדיש את חייו לשנריו, אבל ממש הקדיש את חייו בקטע של הקרבה, כלומר, הוא ממש ידע שהוא מסכן את עצמו מאוד, ובגלל זה פשוט חשבתי שקודם כל זה מישהו שהוא, אני חושב שאפילו לאנגלית, לא תרגמו אותו אפילו לאנגלית, התרגום היחיד שלו לאנגלית זה יש איזה מאמר אחד בכתב עת שתרגמו שם כמה שירים שלו, אבל אף פעם לא היה ספר, לא היה ספר שתרגמו אותו לאנגלית, בעברית בטח שלו, ובעברית גם לא היה אף פעם תרגומי סנרים. כלומר, זה, פשוט זה גם מאוד מאוד קשה להעביר את זה. גם אצלו הייתי צריך לבחור, לקרוא כמה וכמה מאות שירים כדי לבחור משהו שעובר. כי אם קשה להעביר את ההייקו, הסתירה בטח שקשה, כי זה מאוד מאוד משהו לתקופת, לאיזו תקופה מסוימת, לאיזו חברה מסוימת. אז שם באמת היה צריך להפעיל את הסיפור הזה של, של הסינון הרבה יותר חזק והרבה יותר קשה. אבל כן, כן מצאתי 100 כאלה שאני חושב שאפשר להבין אותם, למרות ששם כן הייתי צריך יותר לפרש.
אתה יכול לתת איזה אחד, שניים?
כן, נגיד משהו, משהו שבטח כולם יבינו. בעיני המתבונן מהצד, עבודה היא דבר מקודש. זהו, זה השיר. דבר, כאילו עבודה, אתה יודע, זה דבר נהדר, כולם צריכים עבודה, אתה יודע, ואתה עומד ומסתכל על זה ומעריץ את זה, אבל מי שעושה את זה, אני לא בטוח שהוא כל כך חושב כך. דבר, עכשיו ביפן גם כן, ביפן זה באמת דבר מקודש עבודה. או שיר דומה, שיר דומה שהוא בעצם הכותרת שנתתי למאמר, המאמר הזה שפרסמתי בגרנטה, בעצם אותו רעיון, אבל זה קצת אחר. כשמסתכלים מרחוק, צבע הדם יפה. זה השיר. עכשיו, אין פה צורך לפרש את זה יותר מדי, אבל זה אומר, אפשר להגיד על זה הרבה מאוד, אבל בעצם הוא כבר אמר הכל, סוג של. אבל זה גם, זה חשוב לי להגיד את זה ככה, וזה גם אולי מתחבר גם לכתיבה שלי, שמתחבר הפוך, אבל ש סאטירה זה לא דבר מצחיק בעצם. סאטירה זה לא, אנחנו התרגלנו פשוט, סאטירה הפכה להיות סוג של בידור בעצם, אבל היא לא דבר מצחיק. אלא סוג של, אתה יודע, לזוז באי נוחות בכיסא שלך, זה המשמעות של סאטירה. אם אתה צוחק מזה, אז קצת, כבר עברת נקודה לדעתי של ה, לא יודע, אתה יכול גם לצחוק מזה, אבל גם לצחוק כזה שזה נתקע לך באמצע בגרון כזה, כזה, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. הצחוק הוא רק הדרך להכניס את זה, אתה יודע, לנקודה עד שזה נתקע בגרון. ואצלו זה בהחלט ככה, כלומר, נגיד בשני השירים שציטטתי, אז הם לא, אתה יודע, אתה כזה, הם קצת מצחיקים, אבל זה לא בעיקר מצחיק. זה סוג של כזה, לא כך יודע מה לעשות עם זה. אני ככה רואה אותו בתור איזה סוג של, משלים, ככה, למשורר הקודם שדיברנו עליו, לסנטוקה, זה סוג של, יש המון קרבה שם, כלומר, זה ההייקו חופשי הוא כבר מאוד מתקרב לסיפור הזה, אבל לא בדיוק שם.
הספרות שלך, אתה חיברת שני ספרים, שני רומנים בעצם, דיסטופיים, סאטירים, אתה יכול לקשר אותנו בין הדיסטופיה של, לא דיסטופיה, סליחה, הסאטירה היפנית למה שאתה כותב, יש איזה קשר?
קודם כל יש קשר כי אני, טוב, אחד הספרים הוא כתבתי אותו ממש מזמן, זה היה ב-2000 4-5 כזה, אני תמיד התעניינתי ביפן, אבל זה לא בדיוק ישירות קשור, אבל את הספר השני, הספר הראשון זה אוטופיית בננות נקרא, והספר השני, שימשון 2.0, שהוא מאוד רלוונטי כרגע, בגלל שהוא איזשהו סוג של דיסטופיה כזה, שלוקחת את הסיפור של עזה לאיזה מקום מאוד מאוד קיצוני, שלא כל כך נראה קיצוני לעומת המציאות עכשיו, אבל כן, אז הוא ספר שכתבתי אותו ביפן בעצם. כשהייתי שם, זה כתבתי אותו ב-2019, אז הייתי ביפן. כלומר, וככה הושפעתי ככה מכל מיני דברים שם, נגיד מהמבנה הפוליטי שלהם, שיש שם איזה כמו... זה בעצם מין מדינה חד מפלגתית, אבל היא לא קוראת לעצמה ככה. אז יש שם תמיד אותה מפלגה בשלטון, אבל כביכול יש לך בחירות חופשיות, ואתה יכול... לא כביכול, הן חופשיות, פשוט אף אחד לא רוצה להצביע לאחרים. אני חושב אולי הדבר שהוא הכי לקחתי מיפן משם, אם יש משהו שאני יכול לראות איך הסתירה היפנית, או איך התרבות שלהם נכנסת לספרים האלה, זה באמת סוג של... אתה בעולם ואתה לא בעולם באותו זמן. כלומר, הדמויות, נגיד הדמויות, במיוחד בספר בשמשון 2.0, זה מישהו שהוא בעצם נכנס, הוא חי בחברה שלנו, והוא עובר את כל המציאות שלנו וזה, אבל הוא לא באמת, הוא שם ולא שם באותו זמן, ואני חושב שזה דמות של סאטירה, היא תמיד כזאת באיזשהו מקום, כלומר, היא נכנסת לתוך זה, אבל היא לא באמת משם, זה מסוג של חצי חייזר, חצי, כלומר, אתה כאילו, אני אקרא לזה בצורה אחרת, אתה בעצם נדפק מכל הכיוונים. כלומר, אתה מקבל את כל מה שרע בחברה אתה מקבל, ואת כל מה שטוב בה אתה לא מקבל. כלומר, זה הדמות של הסאטיר. כלומר, אתה לא נהנה משום דבר שהחברה הזאת יש לה להציע שהוא טוב, אבל אתה מקבל את כל מה שלא טוב בה. ואז אתה לא שייך וכן שייך, אבל אתה שייך מהצד הלא הפחות נחמד. אז באמת, אני חושב שגם שני המשוררים שדיברנו עליהם, הם סוג של כאלה. כלומר, שאתה סוג של אאוטסיידר במובן שאתה לא, אתה לא הולך ל... אתה לא מרוויח מכלום, כן? אתה לא מרוויח מ... אני חושב שבן אדם רגיל, כן? שהוא מיינסטרים כזה, אתה יודע, שהוא קונפורמיסט, אפשר לקרוא לזה, הוא חלק מהדברים הוא מרוויח, מחלק מהדברים הוא מפסיד, אתה יודע, הוא ככה איזשהו סוג של מנסה כל הזמן לתמרן ככה, אתה יודע, קצת להרוויח, אתה יודע, פעם הוא נגד, פעם הוא בעד כזה, אתה יודע, אתה תמיד צריך איזשהו למצוא את מה ש... סוג של משחק כזה, אתה יודע, תמיד פעם קצת יותר להפסיד, פעם פחות להפסיד, אבל הדמות הסאטירית היא דמות שהחליטה להפסיד בגדול, כן? כלומר, הוא נדבק למה שחשוב לו, והוא מפסיד. כלומר, הוא רואה את החברה כמשהו שבעיקר מפסידים ממנו. ואני חושב שזה משהו שקצת קיבלתי משם, כי שם יש להם חברה מאוד מאוד... בוא נגיד שקשה לפרט להתבטא בה, כלומר, היא חברה קולקטיביסטית מאוד, כלומר, יש להם את הביטוי הידוע הזה, הוא מאוד קלישאתי כבר, אצל כל מי שמכיר את הנושא הזה, אתה יודע, הביטוי שאומר, היתד שבולטת מקבלת את הפטיש, כן? כלומר, אם מישהו קצת מרים את הראש יותר מדי, ואתה יודע, מתבלט, וזה, אנחנו כבר נוריד אותו למטה עם הפטיש שלו. כלומר, ואני חושב המחשבה הזאת של חברה שבה, שלחברה ולפרט יש חיים נפרדים לגמרי, כאילו הם פשוט לא קשורים בכלל. אבל אני חושב שמזה קיבלתי משם. הבאתי את זה להקשר שלנו בארץ, הוא כביכול לא כזה, אבל הוא כן כזה, גם. כל קולקטיב הוא, בבסיסו הוא כזה.
כן, אנחנו באמת אולי חברה שכאילו היינו נורא קולקטיביסטים ומשהו מזה נשאר, אבל גם האינדיבידואליזם המערבי חד הזה, וזה מין מישמש כזה שכנראה אחראי להרבה צרות, אבל גם אולי להרבה דברים טובים, אני לא יודע. סתם בלי קשר, לא יודע, אתה מדבר, ואני חושב כאילו אתה בתור מישהו שמכיר את התרבות היפנית, אני לא קראתי כמעט שום דבר יפני לדעתי, חוץ מהרוקי מורקאמי. זה כאילו הכי, אתה יודע, קלאסיקה. מעניין אותי מה אתה חושב עליו סתם.
אני פעם, כשיותר למדתי בהתחלה, בתחילת הלימודים שלי של יפנית, אני קראתי אותו קצת ממנו, כי הוא כותב בצורה מאוד קלה. כמו איזה מין אנגלית מתורגמת ליפנית, הוא אגב גם מתרגם, הוא מתרגם גם לאנגלית. כלומר, הוא מתרגם את הסיפורים של עצמו, גם חלק, הוא כזה מין... כמו המקדונלדס של ספרות היפנית. אני חושב שיש מעט מאוד קשר נגיד אם אתה מנסה בתור מישהו שלומד את השפה, אתה קורא אותו ואז אתה קורא מישהו שהוא באמת ידוע שם, אתה לא מצליח להבין משפט אחד, כלומר, מהאלה שבאמת כותבים שם, כי הוא כותב בצורה מאוד מאוד קליטה כזאת ומסודרת, לא כל כך מתחבר אליו, כי אני חושב שהוא קצת, מדהים קצת, הוא חוזר על עצמו, פשוט יש לו משחק אחד, והוא משחק אותו בלי סוף. אבל הוא ממש, אני חושב שאם הוא היה מתחיל לכתוב בתקופה של האינטליגנציה המלאכותית כמו שיש היום, אז הוא היה יכול למסור את כל העבודה שלו, לתת את כל העבודה שלו לצ'אט GPT, והוא היה פשוט עושה לו את כל הספרים.
חתול מדבר. כן.
כן, זה אתה כזה אומר, אני חושב שאם אתה עכשיו תלך ותכתוב את זה שם, באמת תכתוב, תן לי עלילה של ארוכים, או כמה, ייתן לך משהו שהוא לגמרי נראה לך כמו משהו מהספרים שלו.
לגמרי.
זה מאוד קל.
כן, אני באמת שקראתי אותו, כאילו נורא אהבתי אותו שהייתי צעיר, וקראתי באמת המון, ובאיזשהו שלב באמת, כאילו אתה קולט, זה פשוט אותו דבר, זה תמיד הנער או הגבר מחוץ לחברה, וחתול מדבר ומשהו
כן, כן.
פשוט, כן.
זה ממש טנץ מוחלט, כן.
אהבתי את התיאור המקדונלדס היפני. טוב, אז זה מעביר אותנו לשאלה האחרונה, שאלה חוזרת. בסוף כל פרק אני מבקש המלצות קריאה. אז אתה יכול להמליץ לנו על ספרות יפנית אמיתית, או על היקו חופשי אמיתי, או סנריו, או ספרות דיסטופית שאתה אוהב. מה שבא לך בעצם.
טוב, סנריו, יש בדיוק ספר אחד בעברית שאני יכול להמליץ עליו, שזה לא רק מה שאני תרגמתי, כי אחרת פשוט אין אחרים, אז זה נורא קל. אבל אני חושב שאם רוצים לקרוא ספרות יפנית ככה שהיא יותר באמת, אני חושב שהוא כן תורגם לעברית, למישהו שנקרא אוסמו דזאי, דלת זין א' יוד. אני חושב שתרגמו כמה דברים שלו לעברית, ובאנגלית פתוח יש אותו, אני יודע. אבל הוא גם כן מהמאה ה-20, והוא סוג של חצי דיכאוני, חצי מצחיק כזה, שזה משהו מאוד טיפוסי ליפנים, הם מסוגלים להיות גם דיכאוניים, גם מצחיקים באותו זמן. הוא בעיניי מישהו שהייתי ממליץ להתחיל איתו, כלומר, כי הוא מאוד מעניין. אלה לא דברים, אתה יודע, מדע בדיוני או משהו, דברים מאוד מאוד, לוקח את הדברים הכי יומיומיים ועושה מהם משהו, אי אפשר להסביר. כלומר, יש ליפנים כישרון כזה, ואז אני ממליץ עליו. יש גם עוד המון, באמת המון, מה זה המון? יש לפחות כמה שאני יכול לחשוב עליהם, שהייתי ממליץ עליהם, אבל פשוט לדעתי לא מתורגמים, בטח לא לעברית ובטח לא, אולי גם לא לאנגלית, אבל לא יודע, אולי יום אחד אני אאלץ לעשות את זה בעצמי, אני לא יודע. אבל יש שם פשוט המון דברים שממש חבל שאנשים לא מכירים אותם, אבל לא יודע, אם יצליח לי, אני אעזור להם להכיר אותם.
כן, ואיך אתה, זה אולי שאלה גדולה, אבל בכל זאת זה כן מעניין, כי יפנית, לא נראה לי יש הרבה דוברי יפנית, אנחנו כרגע מדברים אתה בסין, אבל אתה ישראלי בכל זאת,
כן.
איך הגעת ליפנית?
זה פשוט קראש כזה, שאי אפשר להסביר אותו, אנשים שמכירים אותי אומרים לי שזה מהגלגול הקודם, כי זה התחיל אצלי בגן בכלל, אבל זה מאוד, מגיל מאוד מוקדם, אני מאוד התעניינתי בזה, גם ביפן וגם בסין, אבל התחיל מגיל מאוד צעיר, ופשוט תמיד העסיק אותי, ואז פשוט התחלתי ללמוד את זה באיזשהו שלב, והתפתח ככה די רחוק, אבל גיל מאוד צעיר, אז יש סיכוי שזה איזשהו גלגול קודם.
כן, הם מאמינים בגלגול קודם היפני?
כן.
כן, אוקיי. אז אז
כן.
אז
כן,
כנראה.
הם מאמינים. אני לא בטוח שאני מאמין בזה. כן.
מה, כאילו התעניינת בסמוראים? אני בגן התעניינתי בדינוזאורים. כאילו, מה יפני תפס אותך?
אני חושב שהכתב שלהם תפס אותי, ובגלל שהכתב שלהם מגיע מסין, אז הוא בעצם תפס אותי בשני הכיוונים. כלומר, כי הכתב הזה הוא פשוט, אני לא יודע, אני קורא לזה יצירת אומנות הכי טובה בעולם. אני מאוד מאוד אוהב אותו, ואפשר לדבר על זה גם על זה בלי סוף, אבל זה מה שהדליק אותי, זה עד עכשיו מדליק אותי, שאני לא מאמין שאני רואה את השלטים האלה, וזה הדבר הזה הוא באמת מילים, כלומר, אבל באמת מילים, כן. אז אני חושב שזה מה שתפס.
וואו, איזה מעניין. טוב, דן, תודה רבה על השיחה הזאת. הכרת לנו שני משוררים לפחות, אז תודה.
יופי, תודה רבה.